המשכו של הגל הראשון, אבל זה באמת לא משנה. הגל מתגלגל לו כל הזמן וצריך להישמר. אמנם לא רואים את העלייה בכלל במספר החולים קשה, במצב קשה, רק ירידה כל הזמן, ברוך השם. וזה אומר שמי שמכיר את הנתונים, רוב החולים הקשים שהיו כאן בשלושה החודשים האחרונים, היו אנשים מבוגרים, אנשים עם מחלות רקע וכולי. וכאן כשאנחנו מדברים על צעירים, על ילדים שנדבקים בקורונה, עוברים את זה. זה לא נעים בכלל, בכלל, אבל עוברים את זה. בעזרת השם. אתמול השמענו כאן נאום של חברת הכנסת החילונית של הציונות הדתית, איילת שקד. היא תקפה את הליכוד על מכירת הוועדה למינוי דיינים לחרדים. שמעתם את זה בטח, נכון? מכירת הוועדה למינוי דיינים לחרדים. אז אם זה לא הייתה שקד, היינו חושבים שמדובר בחברת סיעתו של אביגדור ליברמן. אבל צריך כאן לדון לכף זכות, שכשאנשים נשארים באופוזיציה בלי שום אפשרות להשפיע על כלום, כנראה שפחות חושבים על מה שמדברים ועל איך מדברים, וכדאי שאנחנו נפנים את זה מראש, כי בהמשך, המשך החודשים הבאים, המשך הקואליציה, אנחנו נשמע עוד הרבה מתקפות כלפי הפוליטיקאים החרדים, כלפי הליכוד שמחרו לחרדים, ואת זה נשמע מצד אלה שעד לא מזמן לא הפסיקו להתחנף לחרדים. נעסוק בזה גם הבוקר וגם בשאלת החלת הריבונות על יהודה ושומרון. עוד נושא שיעסיק אותנו ומעסיק אותנו ואת העולם כולו זה המתרחש בארצות הברית. המאומות שם מרתקות, בעיקר לנוכח אוזלת היד של הבית הלבן מול מושלי מדינות דמוקרטיים שיושבים בשקט ונהנים לראות את השחורים משתוללים ומייצרים אנרכיה. הכל הכל כדי לפגוע במרוץ המחודש של טראמפ לבית הלבן. אנחנו נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
שלום, בוקר טוב לאריאל שרפר.
בוקר טוב בצלל. לילה קשה בארצות הברית. אני מניח שראית כמה תמונות משם.
לא הספקתי הבוקר.
וזה פשוט חוצה שיאים שלא נראו בארצות הברית שנים. אנשים בחנויות הכי יקרות שיש באמריקה פשוט מנפצים חלונות, יוצאים משם עם תיקים מלאים בביזה ורכוש שלא שלהם. והתמונות לא נראו באמריקה כבר הרבה מאוד שנים. אנשים פשוט לא מצליחים להסביר את זה.
כשהקדוש ברוך הוא הסתובב בין אומות העולם לפני מתן תורה, הוא שאל כל אומה ואומה, שאלו אותו, מה כתוב בתורה שלך?
לא תגנוב.
אז לא תגנוב, כן, כולם ברחו מה, לא תגנוב.
טוב, והנה המציאות הזאת חוזרת. שאלת אתמול דרך אגב מה גורם את זה, אז יכול להיות שלפי, אם שואלים את הדמוקרטים, יש בן אדם אחד שגורם את כל המאומה הזאת, הוא יושב בבית הלבן ומלבה את האש בכל מיני הודעות משנייה לשנייה, שאחת לא קשורה בדרך כלל לקודמת. אבל אנחנו נגיע לזה בסוף הכותרות, תחילה אלינו.
אנחנו בהמשך, ורגע, לפני כן, בהמשך המהדורה, גם אני מקווה שיהיה איתנו איש עסקים חרדים, ארצות הברית, שהחנות שלא נבזזה, כמה חנויות שלא נבזזו. טוב, לילה שמה עכשיו, מקווה שנשיג אותו.
מציאות קשה מאוד בהחלט, אך נגיע לזה בסוף הכותרות, תחילה אלינו. הממשלה ומשרד הבריאות יקיימו היום הערכת מצב נוספת לבחינה מחודשת של ההחלטה שלא לסגור את כלל מוסדות החינוך שהתקבלה האמש. וזאת כאמור בשל התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה בבתי ספר רבים ברחבי הארץ, שהובילה לסגירתם ולמציאות של כמה אלפי תלמידים ועובדי הוראה בבידוד. העיריות בגבעתיים ובתל אביב העניקו למנהלי תיכונים אישור לפעול נגד החלטת הממשלה ולסגור את בתי הספר. ראש הממשלה נתניהו החליט אמש גם לדחות את המלצת משרד הבריאות לסגור בתי ספר תיכון וחטיבות ביניים בירושלים בלבד, שכזכור באחד ממוסדות החינוך בבירה החלה התפרצות נגיף הקורונה מחדש. הורים רבים מתחו ביקורת על ההחלטה והבהירו שלא ישלחו את ילדיהם לבתי הספר. ראשי ההתיישבות שנפגשו אתמול עם ראש הממשלה נתניהו לדון בתוכנית המאה של טראמפ מעריכים כי מהלך החלת הריבונות לא יבוצע בחודש יולי הקרוב, אך עם זאת הביעו תקווה שהדבר יקרה לפני הבחירות הקרובות בארצות הברית, שעסוקה כעת בנושאים בוערים אחרים. המאומות האלימות בארצות הברית במחאה על מות אזרח שחור בידי שוטר לבן רשמו הלילה שיא שלילי של השחתה וביזה. הנשיא טראמפ הורה לתגבר משמעותית את וושינגטון ביותר מ-1,000 חיילים וטען בהצהרה כי ממשלו עשה למען שחורים באמריקה יותר מכל ממשל אחר בעבר. הדמוקרטים בראשות ביידן ממשיכים לתקוף את הנשיא טראמפ על ניהול כושל של המשבר ואף דורשים לחקור האם באמת פיזר מפגינים בגז מדמיע ובמסוקים לטובת צילום טוב של הבית הלבן. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ייתכן טפטוף קל בצפון, מחר שוב התחממות, נזכיר למאזינים, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרד, 9:05, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות, אסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, ואנחנו יוצאים לדרך. שמונה וחמישה, אנחנו נפתח בקורונה. צבי טסלר כתבנו, שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
טוב, כמדי בוקר תמונת מצב, מספרים, נתונים, כמה בתי ספר סגורים, כמה ילדים בבית.
אז אנחנו, על יותר מ-10,000 ילדים, תלמידים נמצאים בבית, הלילה עוד בית ספר בירושלים נסגר, ואחרי שתלמיד נתגלה בו, על פי הנועל החדש, בעצם כל, אם לפני כן היו בודקים איזה כיתה הילד, איפה או שם, היום כבר לא עושים את זה. ברגע שילד נמצא, כל בית הספר נשלח, קודם כל לבידוד זמני, מה שנקרא, עד, 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 עד שידעו בדיוק עם מי הוא בוודאות לא בא במגע, כל השאר גם נשלחים לעשות בדיקות קורונה.
אבל הם, לא, הם כולם בבידוד כשסוגרים בית ספר? למשל, סגרו הבוקר בבר שבע בית ספר עם 2,000 תלמידים. כולם הולכים לבידוד או הולכים הביתה?
בשלב הראשון, כולם הולכים לבידוד ביתי. מכיוון שמדובר בבתי ספר תיכון, אז זה גם יותר פשוט. זה לא מדובר בצד יסודי, אתה שולח את תלמיד לבידוד, אתה צריך גם שהמשפחה, שמישהו יהיה איתו מבוגר, וזה משמיט את הבית הרבה פעמים, ובמקרה של בוגרים זה יותר פשוט. הבידוד הוא לא לשבועיים כולם, אלא עד שמבררים. ואז לצורך העניין אם יודעים שהתלמיד הזה לצורך העניין נמצא באגף נפרד, שהוא לא נמצא, הוא לא בא במגע עם הילד, הוא ודאי לא היה איתו במגע קרוב, אז הוא ממשיך בלמידה מרחוק מהבית, אבל בית הספר נשאר סגור עד תום תקופת הבידוד, כשכל אלה שיש ספק או שבוודאות היו איתו במגע קרוב, כל אלה נשארים בבידוד מלא עד תום שבועיים, ובנוסף עוברים בדיקת קורונה.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, צריך להבין שמדובר בצעירים, צעירים עוברים את זה הרבה יותר בקלות, זה לא מה שהמבוגרים עוברים, זה, גם רואים את זה בנתונים של החולים קשה, נכון?
נכון, אנחנו רואים את זה שאנחנו סביב ה-30 מונשמים וחולים קשה בשבוע האחרון, הנתון הזה לא השתנה, כמובן שהמספרים של מי שנמצאים במצב קשה, בדרך כלל 10 ימים, שבועיים אחרי הגל, מה שנקרא. אז אנחנו צריכים עדיין להמתין, אבל אנחנו כן יודעים שמכיוון שרוב מי שצעירים, נכון, הם פחות במצב קשה, אבל הם לא פחות מדביקים ולא פחות נדבקים. ולכן החשש הוא בין היתר כלפי המשפחות שלהם וכלפי אנשים שאיתם הם באים במגע, ולכן הניסיון לעשות את אותו סגירה. השאלה היא מה הלאה. יש פה איזושהי דילמה. מצד אחד, בתי הספר אמורים גם כך, בתי הספר התיכון בארץ אמורים לצאת גם כך לחופש בעוד שבועיים וחצי. כך שכל המלחמה להשאיר אותם היא לא ברורה. משרד הבריאות מאוד רצו אתמול כבר, משה בר סימן טוב המליץ על זה, לצאת, להוציא אותם לכבר הביתה, ילמדו מרחוק עד סוף שנה ויסיימו עם זה, כדי להקטין את הנזק, מתוך הבנה שבתי הספר הפכו למוקד שמדביק מאוד. מאוד לא רוצים את זה, לא בשר הבריאות בעצמו, שמעדיף להשאיר את זה רק לירושלים, ולא ראש הממשלה שלא רוצה ללכת לכיוון של סגר כזה על בתי הספר. לכן בשלב הזה, לא ביצעו שום סגירה, היום תהיה ישיבה נוספת ויחליטו לגבי בתי ספר תיכון. לגבי בתי ספר יסודי, בשלב הזה לא שוקלים לסגור, משתי סיבות, קודם כל יש להם עוד הרבה זמן ללמוד עד אמצע חודש הבא, בנוסף הם נדבקים ומדבקים פחות, ואנחנו רואים בפועל שהמוקדים שקורים הם לא שם. אבל מה שקרה ביממה האחרונה, ושזה יצא בעצם מבתי הספר ויצא מירושלים, כבר לא מדברים על ירושלים, רובם של הנדבקים, 116 הנדבקים ביממה האחרונה, הם לא מירושלים וגם לא מחורה, הם מכל רחבי הארץ. מדובר פה באיזשהו הדבקה שרואים אותה מיישובים שכבר חודש לא היה שם אף נדבק ופתאום יש נדבקים, וזה קורה בעוד ועוד מקומות. זה יכול להיות שחלק משמעותי מזה התחיל בבתי הספר, אבל אנחנו כבר לא נמצאים שם, ישנה הרבה יותר הידבקות, ולכן שוקלים את הצעדים כרגע, עדיין לא מקבילים, לא מחליטים על סגן, גם ככל הנראה, גם כשיוחלט, לא נלך אחורה לאזור הסגרים שראינו בסיבוב הקודם, אלא ינסו לעשות דברים יותר ממוקדים, כדי לתת מענה למקומות שבהם יש התפרצות, ולנסות להמשיך לשמור על שגרה, כדי לא לפגוע באופן קשה מאוד בכלכלה, אבל הידבקות יש לה בכל הארץ, ולכן קודם כל שווים ומדגישים כל הזמן במשרד הבריאות, לשמור על ההנחיות, לעטות מסכות, לשמור על כללי הרחקה וכללי היגיינה, בסופו של דבר זה מה שמסייע כדי להציל. הלילה מחליטים לשנות את התקנות לגבי מקווה, לאלו שנוהגים לטבול בכל יום. אם עד עכשיו היה מותר רק 3 בשטח המקווה ורק 1 בבור, החל מהלילה שינו את זה, זה לפי הנועל של הבריכות, 6 מטר, לפי כל 6 מטר רבוע במים, אפשר להיכנס לשטח של המקווה. מקוואות שהם גדולים יותר יוכלו להכניס יותר אנשים, מקוואות שהם קטנים יותר יוכלו במקרים מסוימים להכניס רק 1 או 2 בכל פעם.
אוקיי, אז לצד השמירה לשגרה, והכל צריך גם להתחיל להקל בעניינים האלה ואחרים, אין ברירה, עוד שבוע, פחות משבועיים יקלו גם בעניין חתונות, אבל עד אז הכל תלוי במידת השמירה לכללים מצד הציבור, אין ברירה.
אבל אלא... לגבי חתונות, בצלאל, אני כן אומר, כרגע משרד הבריאות אומר, מתעקש על זה שממשיכים הלאה במתווה, ולא לא משנים אותו, וכן יפתחו את החתונות בשבוע האחרון של סיוון, אבל זה מאוד מאוד, אנחנו ככה נמצאים על הקצה, כי גם מבחינת קצב ההכפלה, אנחנו כבר על 5 ימים, וגם מבחינת כמות הנדבקים שהגדירו 100 מחוץ לגושים, אנחנו כבר מאוד קרובים לשם, ולכן בכל מה שקשור לתוכניות לטווח ארוך, ממליץ מאוד, מאוד מאוד להיות זהירים, שינויים בהגבלות עלולים להיות מאוד מהירים.
צבי טסלר כתבנו, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, בוקר טוב, עוד מעט נמשיך לעסוק בזה, קצת מההיבט של מערכת החינוך החרדית, איך הכל מתנהל בחינוך אצלנו, בהמשך המהדורה. עכשיו לסיפור של הוועדה למינוי דיינים, המתקפה של הילד שקד, על מכירת הוועדה לחרדים. חבר הכנסת אופיר סופר, מימינה, בוקר טוב.
אלן בוקר, בוקר טוב.
זהו, מכרו את זה לחרדים?
בוא תשמע, צריך להכניס את הדברים לפרופורציות.
זה המשפט שנאמר.
טוב, תן לי לענות. בסוף מדובר כאן על גוש שצעד ביחד שנה שלמה, אבל הייתי אומר יותר משנה שלמה, עובד בצורה משותפת, עם המון המון אינטרסים משותפים, הרבה זהויות שוות. נכון, יש גם חילוקי דעות, ויש גם אינטרסים שונים, וגם את זה צריך להגיד, ולא צריך לטטא את זה. ובסופו של יום נתניהו הראה לנו את הדרך החוצה, אנחנו ציפינו טיפה אחרת גם משותפינו החרדים, זה לא קרה, והדברים הם כואבים, זה כל הסיפור. עכשיו, ועדה למינוי דיינים, נכון, ועדה למינוי דיינים תמיד הייתה החזיקה בעמדה אובייקטיבית כדי לייצג את 3 המפלגות, לצורך העניין היה שם נציג ליכוד, וגם זה לא קרה עכשיו, והנחה שמשרד הדתות נמצא בדרך כלל אצל שס, וגם כך יש להם עמדה מספיק חזקה ומשמעותית בכל הסוגיות שקשורות למשרד הדתות וכו'.
אבל עד היום, שנייה, אופיר, בשנים האחרונות שמרו מאוד על הכלל הזה שממנים דיינים שליש, 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 אשכנזי, ספרדי וציוני דתי, אין סיבה שזה לא יימשך, ועוד דבר, הקצף יצא מוקדם, אין מינוי דיינים בשנים האחרונות, כל התקנים מלאים.
בסוף מדובר כאן...
ואם יצטרכו למנות פה או שם, אחד פה, אחד שם...
אז יכול להיות שמדובר כאן, אני לא עמדתי לספור עכשיו כמה מינויי דיינים צפויים, שמעתי גם את הטענה הזו. בסופו של יום אנחנו גם כן צפויים למינויי רבני ערים, ורבנים ראשיים, ונכון, כל הפתים.
אבל אתה יודע מה, אני רוצה אבל לדבר איתך, חבר הכנסת סופר, אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה אחרת.
אז אני אומר, שאלה הדברים, עכשיו תראה, בסוף, אני גם מציע לא לתקוף. אני מציע, כן, אני מציע לחבק, אני מציע לאהוב, אנחנו כולנו אנשי תורה, והייתי רוצה גם שנהיה גם אנשי ארץ ישראל, והייתי רוצה שגם בסוגיה הזאת שעומדת כרגע לפתחנו, שמדברת על לכאורה ריבונות, אבל זה אוסלו. לכאורה ריבונות, אבל תוכנית טראמפ כמו שהיא מוצגת היום זה אוסלו. ואנחנו לא נוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם.
איך הגעת לטראמפ? שנייה, דקה. אתה מתקדם מהר מדי, כי אני רוצה לשאול אותך שאלה עוד לפני כן.
אנחנו מדברים על שותפות שהיא קריטית והיא רלוונטית. והיא רלוונטית לימים האלה.
איך רלוונטי, איזה כיפה יש לדיין, רגע, איזה רלוונטיות יש, איזו כיפה יש לדיין, ואתה מדבר איתי על תוכנית טראמפ, בלי כיפה.
אני מבקש ממך, אתה רוצה לראיין אותי, אל תכניס לי דברים.
אבל אני עדיין בדיינים, אתה עובר לטראמפ.
שאלת אותי על פשר הדברים, הסברתי מאיפה הדברים נובעים ומה הדינמיקה. הסברתי שאנחנו כן עוסקים בעוד מינויים כאלה ואחרים. הסברתי שגם כן היו התבטויות ולא אצלך, שגרמו לכאב בהקשר של הציונות הדתית בשבוע וחצי האחרון.
כמו,
נאמרו
כמו.
על ידי המדע כזו או אחרת, ודי לחכימה ואני לא אפרט. כיוון שאני לא חושב שנכון להעמיק את הקרע. אני לא חושב שנכון להעמיק את הקרע.
לא, אתה תגיד לנו מי התחיל את הקרע הזה מסיבה מאוד פשוטה, כי כשאילת שקד עומדת על דוכן הכנסת וצועקת, אני לא יודע מדם ליבה, אבל צועקת, על כך שמכרו לחרדים את הוועדה למינוי דיינים, ואני מנסה להבין למה להתנהל ברטוריקה כזו, למה לתקוף, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מנסה גם להבין איפה הבעיה, רגע, שאלה שעוד לא שאלתי ואני מנסה כבר כמה דקות לשאול, לא, תיתן לי לשאול, אופיר סופר, אתה תיתן לי לשאול את השאלה הזו, איפה הבעיה, רגע, תן לי לנהל דיון, איפה הבעיה, אחרי כל הדיבורים, זה תקף, זה התחיל, זה המשיך, לא משנה מי, יש בעיה בדיין חרדי?
אין בעיה לא בדיין חרדי, וגם אין בעיה בתלמיד חכם שחובש כיפה סרוגה ושלמד בישיבות של כיפה סרוגה. גם בזה אין בעיה.
אוקיי, אין בעיה. אז למה, מחו לחרדים? אני מנסה להבין, מה מחו לחרדים?
היה פה שינוי סטטוס קוו, וזה הסיפור.
בסדר, נשארתם באופוזיציה, 6 מנדטים מול 16 מנדטים, קיבלתם הצעה נמוכה יותר ממה שהחרדים קיבלו, בחרתם להישאר בחוץ, תתלוננו על עצמכם, לא על הליכוד שמחו לחרדים, ולא את החרדים שעשו ביזנס טוב.
צלל, אתה יודע מה, אתה צודק, בסדר? אני לא דובר של אף אחד, שאלת אותי מה הקרע, מה גורם לכאב של הקרע, מי הקים את הגוש הזה, למה הקים את הגוש הזה, מה היה חשוב, אני כן, האצבע שלי לליכוד, האצבע שלי קודם כל לראש הממשלה, הוא זה שלא רצה אותנו, ואתה שאלת אותי כרגע על מה האינטרסים המשותפים שלנו, האם באמת אנחנו עוד רואים הרבה דברים עין בעין, אמרתי כן, אנחנו רואים הרבה דברים עין בעין, ונתתי דוגמה, גם לעניינים של תורה וקודש, וגם לעניינים של המאבק על ארץ ישראל, לא אני יצאתי בקמפיין על 3 השלמויות, לא אני יצאתי בקמפיין ואמרתי עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, ופניתי לחסידי חב"ד. ולא אני עכשיו אקבל את התוכנית של טראמפ, כן, ואחר כך אני אגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. כשהתאמר תהיה במציאות של נצרים, אי אפשר להתעלם מהמציאות הזאת.
אני לא מקבל את הביקורת שלך על תוכנית טראמפ, בסיבה מאוד פשוטה, לא, אני אגיד לך למה, כי לא הייתם בקואליציה, זה היה קשה.
לא רצינו להיות בקואליציה, חלשים ולא רלוונטיים, ואני אגיד לך יותר מזה.
בסדר, זה אני מקבל. את הטענה, לא להיות חזקים בקואליציה, אני מקבל, זה הגיוני והכי לגיטימי. אבל אם הייתם בקואליציה, תוכנית טראמפ הייתה קשרה למאדרין.
בצלאל, ראש הממשלה, הראה לנו את הדרך החוצה. זהו. אגב, הוא הראה בשלב מסוים גם לבני גנץ את הדרך החוצה, אבל הייתה הבטחה שבני גנץ יהיה בפנים, ודאגו לעמוד עליהם. זהו.
אני רק מבקש, אני אומר את זה גם לעצמי, כאיש תקשורת וגם לחבריי העיתונאים וגם לפוליטיקאים. נעבור תקופה שבטח כל צד יחפש את הצד השני, בטח אתם תחפשו יותר את הקואליציה וזה לגיטימי, אבל בואו נעשה את זה בשיח מכובד ומכבד.
אבל את המסר שאתה מנסה לומר, אני מנסה להסביר את זה מתחילת הרעיון. ואני אומר שאני כן, אני הבלגתי על אמירות שנאמרו בשבוע וחצי. ואני אומר לך, כשאני הבלגתי, זה אומר שכאיש ציבור קיבלתי הודעות גם מאנשי ציבור וגם מתלמידי חכמים, איך אתם לא מגיבים ולא מגינים על כבוד התורה של הציונות הדתית. ואני אמרתי, אתה איתי?
כל מילה.
ואני אמרתי שיש דברים שאני לא מגיב עליהם, ובטח שאיני מבקר תלמידי חכמים גדולים. ואני מילאתי פי מים. ואני אומר לך שאנחנו לא צריכים להעמיק את הקרע הזה, ואני חושב שלפעמים, נכון, דברים נאמרים בסערת רגשות וצריכים לעצור אותם.
אז תבקש מחברך לסיעה, המתן כהנא, שהתראיין כאן במהדורה המרכזית אתמול בערב, והכותרת של הדברים שלו, זו חרפה שכל ענייני הדת מוחזקים בידי החרדים. אז שישן את הריטוריקה שלו גם כן. מה החרפה בזה שהחרדים מחזיקים בשירותי הדת? מה החרפה בזה? כי אין ג'ובים לציונות הדתית, זה חרפה?
בצלאל, אתה מראיין אותי, ואנחנו לא מדברים על ג'ובים, אנחנו מדברים על מקומות להשפיע, אנחנו מדברים על מהות, ואני אמרתי את הדברים, אותי למקומות שלא התכוונתי לומר.
אוקיי. טוב.
תודה רבה.
חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה, שיהיה יום טוב.
יום טוב.
בשורות טובות. חבר הכנסת משה אבוטבול משס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לך.
מה, השתלטתם על כל שירותי הדת?
נו, בסדר, אתה רואה ש... אז זה נראה ככה כזה יפה, אני גם מתחיל להאמין שזה נכון.
נו, אז מה...
תראה, בוא, הכעס שלהם, אני באמת, אין לי גם מה לתקוף בנושא הזה, אני סך הכל רוצה להגיד משפט אחד. לא ייתכן שידירו אותנו, או שידברו אלינו כצורה של חרפה, הם מקבלים יושב ראש ועדה, שבעצם בעבר, כאשר הם השתלטו, או שהיו בכל מיני משרדי ממשלה, לא פצינו פה, קיבלנו את זה. אני לא מבין, אין פה משחק פוליטי, הם בחרו להיות באופוזיציה, והם רוצים...
לא, הם לא בחרו, הם רצו דברים יותר משמעותיים, ונתניהו השאיר אותם בחוץ.
עם תג המחיר שהם הציגו, ואני יודע כמה שהשתדל, גם הרב אריה דרעי וגם הרב ליצמן, כן להכניסם לקואליציה, הם ביקשו מחיר מאוד גבוה. אבל לא משנה, אני בא ומדבר, החרדים הם פסולים מלשמש... בתפקיד כזה או אחר, זה נשמע מאוד לא טוב. היא לא רק דיברה או אמרה את זה בנחת, היא צרכה בצורה אימית, זה שעה 2 בלילה במליאה, זה פשוט לא היה שייך שלא להגיב לנושא הזה. לא ייתכן שהם יבואו ויצרכו הילד שקד, מה, היא באה ותטיף לא להשים רב או תלמיד חכם בראש הוועדה למינוי דיינים, והיא כן יותר מוסמכת, היא יותר טובה, היא חושבת שהוועדה למינוי שופטים פה, נושא של בינות, יש את זה בידיים אחראיות, ידיים שמבינות הכל, מה גם שאין להם גם מה להתלונן, כי יש איזשהו הסכם היסטורי שנותנים שליש לציונות הדתית, שליש לציבור החרדי אשכנזי, שליש לציבור הספרדי, הוא בא לציון גואל, אז מה כל ההתנפלות הזאת ישלם עלינו? הם חשבו, הם אמרו את זה גם בתחילת הדרך, שאנחנו נאתגר את הציבור החרדי כל פעם ממשהו אחר.
אז הנה, התחילו לאתגר, תתמודד.
אז אנחנו נגיב להם, ואנחנו נענה להם, ונסביר להם בצורה הכי יפה, שאת העצבים שיש להם על ביבי או על מקומות אחרים, שלא הפילו את זה על החרדים, אנחנו לא עושה כחבטות שלהם.
טוב, נכנסת אתה אישית לפוליטיקה, פוליטיקאים נמצאים בפוליטיקה, ככה זה בפוליטיקה.
אין לי בעיה,
יום אחד תקפים אותך, יום אחד יושבים איתך, יום אחד מחבקים אותך, ויום אחד צריך לסבול מהם.
אני מקבל את זה,
לא לסבול במובן ש...
שגם לא ילינו על זה שאנחנו מחזירים להם מתקפה חזרה. ואתה רואה אותו שהוא כאילו לא, אל תחריפו את הקרע. אתה אומר אל תחריפו, ואתמול מתן מדבר ככה, שום מדבר ככה הילד, ובנט זורק כל מיני הכיתות פה ושם, אז מה הם חושבים? שאנחנו מפלסטיק לא נדע להגיב? אז הפעם אני הגבתי, פעם הבאה יגיב חבר כנסת אחר.
אתה מאוד עדין בתגובה שלך, אני מוכרח לציין.
אני רוצה להגיד לך, אתמול גבתי בחומרה, ואני שומרים, חושב שהדברים נקלטו,
מה אמרת?
אתם העובדה.
מה אמרת?
אני דיברתי לא רק עליהם, דיברתי גם על איווט ליברמן, על הדיבור שלו, זה שהחרדים השתלטו, הם ממש מתחילים להיות דומים לו בסגנון. מה זה השתלטו? מה, אנחנו פה חיידקים, או מגפה מסוימת, שבא ואומר, ההתפשטות החרדית בכנסת, הוא קיבל על זה, ואנחנו לא יכולים לוותר לאותם אנשים שיתנפו את הפה שלהם כלפי החרדים, כי אני חושב שאנחנו די משמעותיים בכנסת, ובצדק הצביעו לנו ציבור שמצפה מאיתנו...
מפריע לך, הרב אבוטבול, מפריע לך שאומרים שהשתלטתם?
כן. כי זה קודם כל, כי זה לא...
אתה מכיר את הסיפור, אתה מכיר אבל את הסיפור, ההלצה היהודית העממית הזו שמספרת על יהודי שישב אי שם באירופה לפני הרבה שנים, וקרא עיתון אנטישמי, ולא הפסיק לחייך ולצחוק. שאל אותו חברו היהודי, על מה אתה צוחק? תראה מה כותבים עליכם, שאתם גנבים, שאתם מושקים את כלכלת העולם והכל. אז הוא שקורא עיתון אומר, תשמע, אני נענה לקרוא את זה, כי אני מתחיל להאמין שזה נכון. אז השתלטתם, לא?
אני יודע,
תאמין שזה נכון, ושאתם קובעים, אתם מנהלים פה את המדינה, מה יש לי להיבהל מזה?
בטלי, אני מכיר את ההמשך של ההלצה, והוא הרבה יותר רלוונטי, שלאחר שהיה קורא את זה והיה מחייך, היה מיד פונה לעיתונות החרדית, והיה רואה כמה שאנחנו סובלים, ופה לא מצליח לנו, ושם לא מצליח לנו, ופה אנחנו נאבקים על תקציב בסיסי למוסדות החינוך. המצב הוא לא אופטימלי. הלוואי שזה היה ככה. אנחנו צריכים עדיין לעבוד, ואני שמח שיש חברי כנסת ושרים וסגני שרים נמרצים, והם באו כדי לעבוד. ולא ייתכן שאנחנו באים להשיג איזה משהו, ואז על כל דבר שרק נעשה, על כל הגורה שהיא מוצדקת, מהמוצדקות ביותר, יבוא ליברמן להגיד, אתם מתפשטים בכנסת, יבוא מישהו מימינה וידבר בצורה כזאת, זה שהם באופוזיציה, זה לא מתיר להם לדבר נגד החרדים, זה שהם כועסים על ביבי, אנחנו לא הכתובת, יש פתגם שאומר, ואתה התחלת עם הלטות, שכשהאימא כועסת על הבת, כשהאימא כועסת על הקלה, היא צועקת על הבת. אתה מבין? אז הוא חושב, הם חושבים שהם יצאו לצעוק עלינו כדי להביע את הזעם שלהם. הנה, אתה רואה שהוא גולש פה לדברים לא רלוונטיים. מה קשור פה תוכנית טראמפ?
טוב, אני אומר לך את מה שאמרתי לאופיר סופר. אנחנו ניכנס עכשיו לעידן של הרבה מתקפות הדדיות. אני מקווה שלא, ושכולם ידעו לכבד אחד את השני, לשמור על כבודו של השני, ולנהל ויכוח ענייני. לא מכרתם את המדינה לחרדים, אלא...
ברור.
שפה, אפשר לתת ביקורת. מותר וחובה לפעמים גם לבקר, גם אם זה לא נעים לך או לי או לכל אחד אחר. אבל לעשות את זה בצורה מכובדת, מכבדת, אין שום עניין להגביר פה את השסע בחברה הישראלית.
אני מסכים איתך, הבחירות כבר עברו ומאחורינו, ועברנו מספיק בבחירות, שלושה מערכות בחירות. אני גם מקווה שגם אתם יצאו להבין דבר אחד, שהעבודה הכי טובה זה בתוך הקואליציה, ושיכנסו לקואליציה, יש עדיין מקום, יש עדיין תיקים תנויים שאפשרי לסדר אותם, אבל דבר אחד בטוח, לא תהיה על התקפת החרדים תפארתם. זה לא יוביל אותם לשום מקום, הפוך, זה יגרום לכך שגם ביבי וגם אנחנו לא נרצה אותם בכלל איתנו לעולמם.
חבר הכנסת משה אבוטבול משס, התרגלת כבר לכנסת, לתואר, לג'וב החדש?
אנחנו כבר כמעט שנה.
שנה בדילוגים.
כן, כמו הנורווגיה מדלג, אבל ברוך השם, תראה, משתדלים, אנחנו משתדלים, אני נבחרתי לוועדות חשובות וטובות של ועדת העבודה והרווחה, ועדת החינוך, ועדת הקורונה, גם עובדים קשה, יש הרבה הרבה סיפוק מהעשייה, ואני מאוד מאוד מקווה שנוכל לעזור בציבור היקר ששלח אותנו, ולתת כמה שיותר למען עם ישראל.
חבר הכנסת משה אבוטבול, שיהיה בוקר טוב, תודה רבה.
בוקר טוב למאזינים.
אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, עוד מעט נהיה בארצות הברית, נחזור קצת לקורונה וגם החלת הריבונות ביהודה ושומרון.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עוצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת. עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור, 072-213-2777. למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי כוכבית 9536.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! מהראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונקי עם כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600! אוללה! לצפייה לכל החיים! איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה! ממש אוללה! חייגו עכשיו! 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
פקק אחד למכונה שלמה, פקק אחד והכתמים נעלמו, פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. פסנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר, מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. פסנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. פסנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
טיפ ממכבי בדרך לעתיד בריא. עכשיו, כשמותר לצאת מהבית, חשוב לעלות במדרגות. גם תהנו מחלל יותר פתוח מאשר במעלית, וגם תתרמו לשיפור מערכות הלב. בשלוש מילים, חוזרים לשגרה בריאה.
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
קיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין. 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון.
שירבית שלום.
שלום שירבית. תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן. ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר. מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית. כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו. אני רץ לסגור.
כוכבית 2003 שירבית.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? הבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו לארצות הברית, למאומות של השחורים שמה, זה מגיע גם לאזורים חרדים. מוטי זילבר מפלטבוש, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, מה נשמע?
ברוך השם. לך יש חנות במנהטן, נכון?
כן, יש לי מסעדה במנהטן, ויש לי גם חנות שזה חנות שייכת לי, אבל אני מזכיר אותה לכל תכשיטים.
ו?
כמו בלילה, אתה יודע, הרסו אותה.
מה פירוש הרסו?
לא, שברו את החלונות, גנבו את מה שאפשר לגנוב, ו... אז זה הכל, כמו שקורה בהרבה מקומות בניו יורק עכשיו.
השחורים, עכשיו...
זה לא תקופה...
הם ידעו שזה שייך ליהודים.
זה לא שחורים, אבל בעיקר שחורים.
רגע, נדבר תכף על לא רק השחורים, אבל הם ידעו שזה של יהודים, או שפשוט מכל הבלייד, כל חנות שנראית להם?
אני לא יודע, הם הולכים כמעט מכל הבלייד, מה שאפשר, הם ראו שעונים בחלון, שעונים עיקריים, אז הם שברו את החלונות ולקחו את הכל.
זה לא רק שחורים?
יש גם לבנים, לא כמות, אבל זה, אתה יודע, זה אנשים, זה חיות, זה לא... הם עושים את זה פשוט, בלי שום סיבה, סיבה של לגנוב ולקחת דברים, זה הכל.
לא, זה לא בא, זה לא מתוך מטרה, מוטי, זה לא בא ממטרה לגנוב, זה בא מתוך מחאה, רגע, זה בא מתוך מחאה שמקיפה את לא מעט מדינות מארצות הברית, אז כחלק מהאנרגיות האלה שהם מוציאים, אני ככה אומר את זה בעדינות, חלק מהעניין זה גם לפגוע בחנויות, לגנוב, לבזוז, כי ביום יום זה לא אנשים שנכנסים לחנויות לגנוב, בהמוניהם.
לא, לא, אבל המון מהם, מהסוג האנשים האלה, זה רק תירוץ, זה לא קשור, לא תמיד לי שלא אכפת להם, הבן אדם שנהרג, לא אכפת להם, הם פשוט באים לגנוב, זה הרבה, הרבה פוליטיקה נבל פה, דמוקרטים וריפובליקנים.
כלומר, מערכת הבחירות.
בדיוק, הם לא רוצים שטראמפ יזכה, וכמה שהמצב יהיה יותר גרוע, וכמה זמן שניו יורק או מדינות אחרות יהיו סגורות יותר, שהמצב שלנו כבר 3 חודשים כמעט סגור, עסקים.
בגלל הקורונה.
כמה שמצב, קורונה, כן, כמה שמצב יהיה יותר גרוע, ככה הסיכוי שלהם יותר טוב לזכות.
בעברית קוראים לזה ככל שהאנרכיה תהיה יותר גדולה, ככה אליהם יש יותר סיכוי לזכות בגלל הבלגן.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה מה שקורה פה כרגע.
עכשיו תגיד לי, כשמתרחשת ביזה כזו, והרס של חנות במקרה שלך, ועוד מאות ואולי אלפי חנויות בכל רחבי ארצות הברית, איפה המשטרה?
המשטרה, לא יודע. הם אמורים להיות, אתה יודע, היום יש הסגר, יש על יום ראשון הסגר, משמונה בלילה עד 5 בבוקר, עשו עוד מבטים, ואתמול גם היה הסגר, אבל רק מ-11 בלילה, אז עשו את זה לפני 11 בלילה. המשטרה מפחדת, פוליטיקה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל לא עושה...
אמריקה הגדולה, משטרת ניו יורק הידועה בהצלחות הגדולות שלה בעבר מול הפושעים הגדולים, פתאום מפחדת מהשחורים?
היא לא מפחדת, זה פשוט מה שקורה. היום לכל אחד יש מצלמה, כל אחד יש משהו, ומיוחד יש לך מושל ויש לך ראש עיר שהוא דמוקרטי, והם עוד אומרים, האנשים האלה מגיעים זכותם להפגין וזה, אז זה מה שקורה, אתה מבין, וגם בחדשות הכל לרוב הם שמאלנים בצורה של הכי הגרועה שיכולה להיות, והם תומכים בזה, וזה הכל. אם המאיר היה רוצה, שהיה פה ג'וליאני, הוא בשנייה אחת, בפעם הראשונה שעשו משהו, הוא עצר 700 אנשים, במכה אחת, 700 אנשים. הוא רק דיבר על זה אתמול, ג'וליאני. המאיר הזה לא אכפת לו, הוא ליברלי, לא מעניין אותו. מכלום.
והוא יודע שהמאומות האלה יעזרו לביידן ולא לטראמפ, אז הוא זורם עם זה.
כן, בטח, בטח, הוא יודע את זה. והיום שאלו אותו בחדשות, אמרו לו, איך זה שהיהודים הלכו ללוויה או משהו כזה, זה, אתה יודע, עשית כזה בלגן, ימת על כולם, פתאום אתה לא מיים על אף אחד, לא עושה כלום, עשרות אלפים מסתובבים, מתפרים והכל. מה, זה, לצערי, זה מצב לא כל כך טוב.
מדבריך אני למד, אני אגיד לך משהו, אני למד מדבריך משהו אחד, שכאן בארץ, אני לא רוצה להאשים או להכליל או לדבר כלפי מישהו, אבל אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא בארץ, על מה שקורה בארץ, שהוויכוחים הפוליטיים עד הבחירות נגמרו בוויכוחים ובדיבורים ולא הגיעו למה שמגיע אצלכם במערכת בחירות.
כן, ברוך השם. וגם המצב בארץ, אני חושב, הרבה יותר טוב מאשר פה מבחינה, המצב פה לא, תשמע, ניו יורק סגורה 3 חודשים. דבר כזה לא היה אף פעם, לא קיים. אבל סגורה סגורה, אין אנשים, אין כלום, אין
תיירים ואין כלום.
אין כלום, כלום, אין תיירים, אין משחקים. מדיסון סקוויר גם סגור, כל ההצגות, כל ברודוויי, הכל סגור. אתה מבין? אני פתוח, העסק שלי פתוח, אני עושה משלוחים.
אבל כמה כמוך יש שהם עושים משלוחים כי זה אוכל?
יש אנשים, יש הרבה הולכים לסגור. אומרים אחד מכל 5 מסעדות או אחד מכל 4 ייסגר. שכבר נסגרים
במקומות. אז אם העסקים סגורים כבר 3 חודשים, ממה אנשים חיים?
זה פשוט מה, הממשלה עשתה פה משהו שלא הכי כל כך טוב, היא נתנה להם דמי אבטלה לכל אחד, ונוסף על הדמי אבטלה, אתה מקבל עוד אקסטרה 600 דולר בשבוע. אז אנשים לא כדאי ללכת לעבוד אפילו, העובדים שלי לא רוצים לחזור לעבודה. הם מרוויחים יותר
דמי
אבטלה, ועוד 600 דולר, הם עושים בערך איזה 1,100 דולר בשבוע. בלי לעשות כלום.
מה רע?
אתה מבין? אז למה שהם יבואו לעבוד? למה שהם יבואו לעבוד? הם לא רוצים לעבוד.
והשחורים מביניהם באים בסוף לבזוז חנויות, מרוויחים פשטם פעמיים.
כן, זה פשוט חיות, זה לא בני אדם. גם חיות לא שחורים כאלה, חיית אמת.
מותר לומר חיות באמריקה על השחורים? כי נגר אסור לומר.
שמי, אני מדבר איתך, אני לא מדבר בחדשות, לא הייתי משתמש במילה הזאת. בזור, ואי אפשר להגיד גם שכולם חיו חס וחלילה,
כן.
לא כולם, אבל יש קבוצה, לצערי קבוצה מאוד קטנה, הייתי משהו קטנה, לא כל כך גדולה, שפשוט הם עושים כל חלק טוב שקיים פה.
מדהים,
והם
מדהים.
והם פוגעים באנשים שלהם, פוגעים גם בחנויות של כבושים, כן. גם בחנויות רגילות, בכל מקום, הם פוגעים בכל.
מוטי זילבר במנהטן, בפלטבוש, שיהיה בהצלחה, תחזיקו מעמד שמה.
תודה רבה. כל טוב.
עד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא. פורסת לתקופה שמתאימה לכם, ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם, ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות, ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
מעבר למצוינות אקדמית באווירה תורנית מובהקת, יש עוד סיבות טובות ללמוד במכללה ירושלים. הרשמי ללימודי תואר ראשון בחינוך במכללה ירושלים, בית וגן, ותהני משלושה ימי לימוד בשבוע. מעונות חינם בשנה א', שובר מתנה על סך 4,300 שקלים למימוש בחלק מהחוגים, ומלגות חוק ירושלים או מלגת קמח. לפרטים חייגי 02-675-0724.
שימו לב, בימים האחרונים חלה עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה. חייבים לצאת מהאדישות ולהקפיד על הכללים. מסכת פה ואף היא ההגנה החשובה ביותר. חובה לעטות מסכה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי ובעבודה. כדי לעצור את ההתפרצות, על כולנו לשמור על שלושה כללים. מסכה, היגיינה ושמירת מרחק. זכרו, נהיה בסדר או נהיה בסגר. פרטים נוספים באתר משרד הבריאות. בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
סדרת טורנדו סמארט בטכנולוגיית SQ, המסקן הכי חדשני וחכם שיצרנו, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת ארבעה חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:42 עכשיו במהדורת הבוקר, חוזרים קצת לקורונה, ועכשיו בהיבט החינוכי של הדבר, הרב מאיר פנט, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר אור, לך בצלאל, המאזינים.
מנהל תלמוד תורה הרי"ם ברחובות, ומאזינינו מכירים אותך היטב היטב מחודשי הקורונה האחרונים, עם הבית ספר ששידרנו כאן ברדיו בתקופה.
שכמה שהיה לנו נחמד, בוא נקווה שלא נחזור לזה.
זהו, זה מה שכמעט התחלתי לומר. לך תדע, תראה מה קורה, מערכת החינוך.
מריח קצת שכן.
טוב, אם נצטרך נעשה את זה כמובן. עכשיו, אתה מנהל תלמוד תורה, רואה את התלמידים, מצליחים לשמור על הכללים?
נגעת בנקודה הכי...
כן, אני שואל שאלה ששואלים בכל בוקר מאות אלפי הורים מכל המגזרים. מה קורה בבית הספר? מה קורה בכיתה של הילד שלי, של הילדה שלי? איך אפשר להימנע ממה שאנחנו רואים בלא מעט בתי ספר, ונודה לקדוש ברוך הוא, לא במגזר החרדי, שנסגרים בזה אחר זה בגלל ילד פה חולה, שם חולה או מורה?
תראה בצלאל, איך אפשר להימנע, זו כבר שאלה אחרת, והתשובה היא לאלוקים פתרונים, פשוט צריך להתפלל, כי אין מצב של הימנעות הרמטית ב-100%, וגם על גלי היתר אני אענה את אותה תשובה שאני עונה לאימא שמתקשרת אליי בלחץ ושואלת, אני יכולה לשלוח, או לאבא, הם מקפידים על ההנחיות, אני אומר להם בצורה הכי ברורה, אנחנו עושים את המקסימום של המקסימום, את המירב ואת המיטב, כל הצוות מגויס, וישיבות צוות חוזרות ונשנות איך לחדד לילדים מהצד הזה ומהצד השני. וזה באמת לא ממש, האמת היא שבפועל, בשטח, זה לא ממש ישים. אנחנו יכולים לעשות הכל, אבל יש בכל אופן את הצד של הילדים, שבשבילם זאת משימה מאוד קשה, הם לא מבינים את זה, ילד לא מבין למה הוא יכול לשבת בכיתה ליד החבר שלו, ואחר כך בהפסקה הוא צריך לשמור ממנו 2 מטר. ילדים בכלל, בכיתות צעירות, לא, אין להם עומדן של מרחק. הם לא ממש מבינים גם מה זה 2 מטר וכמה שתסביר להם. חשוב לי לומר, מצד אחד כן, בפועל בגדול, אתה יודע, אצלנו בבית הספר, אני יכול לתת לך דוגמה, עשינו מיפוי מדוקדק מאוד, ממש טבלה ככה, שממפה את, את המתחם של הבית הספר, את ההפסקות, זמנים שונים, חלוקה שונה, ילדים מקבלים מדריכה ממש מדוקדקת, מאיזה מדרגות הם נכנסים, מאיזה הם יוצאים. אבל חשוב להדגיש, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות. כל השאר לא בידינו, וצריכים לדעת שלמעשה כשפתחו את מערכת החינוך, זה היה על דעת כן. אף אחד לא חשב שהווירוס הזה הלך לישון, הלך לאיזה תרדמת קיץ. אני חושב שכל בר דעת מבין שמה שיוריד את הרמה של התחלואה וההסתגרות והשמירה על ההנחיות. עכשיו בכל זאת החליטו לפתוח את הבתי ספר, לקחו את זה בחשבון, ואגב לכולנו ברור שזה לא היה מתוך שיקול חינוכי, זה היה מתוך שיקול כלכלי נטו, כן? להציל את המשק מקריסה, שברגע שהילדים הולכים לבית הספר ההורים יכולים ללכת לעבודה. אבל זה לא משנה, כי גם מבחינה חינוכית זה דבר ממש מצוין שפתחו את זה. ואני רוצה להגיד לך בצלאל, שגם אם יסגרו את זה פעם נוספת חלילה, אבל זה טוב שקטעו את הרצף הזה של החופשה, ושוב הכניסו את התלמידים למצב של מסגרת, של מסגרת בריאה. אבל אני הייתי רוצה לומר משהו כזה, אנחנו הרי ידענו שזה הולך לקראת זה. זה הולך לקראת הידבקויות שהן בלתי נמנעות, ואנחנו מתפללים שזה לא יהיה, אבל אין מה לעשות, זאת המציאות. ואגב, בתי ספר זה בעצם היום, אם תחשוב, המקום ההתקבצות הכי גדול והכי משמעותי במדינה, כך מקומות עבודה, כך, אין ספק שבתי ספר זה מקום ההתקבצות הכי גדול.
אבל יש לה נחמה פורטה בכך, ואמרתי את זה מקודם, ואמרתי את זה אתמול, ואני חוזר ואומר את זה. ילדים שנדבקים, כל אחד שנדבק לא נעים, עוברים תקופה לא נעימה, אין טעם, אין ריח, אחרים סובלים בצורה אחרת, אחרים לא סובלים בכלל, אבל ככל שהאדם צעיר יותר, הוא עובר את זה בקלות יותר, וחוזר להתענו אחר כך בעזרת השם, לא רואים אנשים שמאושפזים במצב קשה מתוך כל סך מאות הילדים שנדבקו בשבועיים האחרונים בבתי הספר. כלומר, מסוכן זה לא.
אבל אני לא בטוח שמותר לנו להתנחם בזה, וסליחה אם אני אגיד לך שלהשקפתי זה אפילו לא נחמה פורטה, כי מה שאני מחדד גם לצוות פה ולעצמי ולתלמידים, שאנחנו לא לבד, אנחנו אנשים חברתיים, אנחנו באים הביתה, אנחנו הולכים לסבא וסבתא, שעכשיו סבא וסבתא כבר פתחו את שערי ביתם לנכדים, ואנחנו צריכים לקחת, זה גם סוג, זה עניין של בן אדם לחברו. אנחנו, גם בן אדם, אתה יודע, אתה מכיר את האנשים האלה שמגיעים לבית הכנסת, והם, הכל טוב להם, הם לא דואגים, כמו שאתה אומר, בין כובח או לצעירים זה לא פוגע, באים בלי מסכה, אבל תחשוב על השני. אנחנו צריכים לקחת, אני חוזר למערכת החינוך, אחריות על התלמידים ועל בני משפחותיהם. אני לא יכול לקחת בחשבון את העובדה הזאת, שלילדים בין כובח או זה לא עושו שום דבר. ככה נראה לי, אני חושב שזה אחריות שלנו.
כן, כי בסוף, אני מסכים עם מה שאתה אומר, כי בסוף זה מדבק, מדביק, אז הצעירים שידבקו לא יקרה כלום, אבל אם זה מגיע למבוגרים זה הרבה יותר מסוכן.
כן, הם מגיעים הביתה.
אבל משהו, כן.
אני אומר משהו קטן, הייתי רוצה לחדד פה, אולי בזה להיות אפילו, להיות פה לכל עובדי הוראה באשר הם. יש איזו תחושה, ומנהלי הבתי ספר יודעים את זה יותר טוב, ומכירים את זה, ויש לנו את התקשורת בינינו. יש איזו תחושה שבבית ספר שמתגלה בו קורונה, זה מגיע מיד לכיוון של חיפוש אשמים, זה מרגיש שיש פה עדת זאבים שמשחררים לטרף, מיד הולכים ובודקים, חפשים את השם התורן, ומסתכלים ברגע, הוא השתעל אתמול פעמיים ברצף, למה הוא הגיע לבית ספר? סך הכל צריך להסתכל בכיוון אחר, המורים פה עושים מאמצים, מגיעים למסירות ללמד את הילדים שלכם, שלנו, הם לוקחים על עצמם סיכונים, סך הכל חלק מהמורים הם בעצמם בקבוצות סיכון, או מבחינת גילאים, או שהם חיים בבית עם כאלה. אגב, החיים בתוך, שאלת מהבית החינוכי, החיים בתוך התלמוד תורה הם לא פשוטים בכלל. במיוחד לא למורים. המורים צריכים לשבת לאכול בכיתה עם הילדים. המורים צריכים להתמודד מול ילדים שאין להם את הנינוחות ואת הרוגע של היום יום, כי בהפסקה הם לא משתחררים כמו שמשתחררים כל יום. והכל ככה תחת הגבלות, אתה יודע, הילד חוזר מיוזה מהפסקה. הדבר הראשון שהוא רוצה זה להעיף ממנו את המסכה. המורה אומר לו, לא, אתה חייב לשבת פה עם מסכה. אז אני חושב שצריך לתת חיבוק גדול והוקרה גדולה לעובדי ההוראה, ובמיוחד למחנכים ולמורים שיושבים בכיתות, במקום לבוא כל פעם ולחפש, לתלות בכיכר העיר את השם, ולבדוק מה קרה ולמה היה הידבקויות. מה זה למה היה הידבקויות?
כשפתחו את מלא הכללים. כי לא שמעו על הכללים, וידענו שכשנחזור ללימודים, נחזור לבתי הספר, יהיו הידבקויות, ונקווה שזה לא ילך ויגבר יותר ממה שזה עכשיו.
אכן, אכן.
הרב מאיר פנט, הרגעתנו, ותמשיך להרגיע, ותמשיך לוודא שהתלמידים שלך שומרים על הכללים. בסוף בסוף, כמו בכל דבר, כשרוצים להרגיל את הילדים במשהו חדש, הכל עניין של חינוך, של איך להסביר להם, וכשהם יבינו, יפנימו, הכל ייראה אחרת. הרב מאיר פנט
נהל... ונתפלל, הכל סייעתא דשמיא.
בוודאי, מתחיל הכל בזה. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
תודה רבה לך, בשורות טובות.
יום טוב. עכשיו, סיפור הסיפוח, כן, לא, אז עסקנו בלא מעט, למה כן, כי... או יותר נכון, כן, למה כן, אבל יש גם את אלה שממש נגד. רולי גירון, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
לשעבר בכיר במוסד, מתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, ואני מנחש שאתה מאוד לא בעד.
בוא נבדוק את עצמנו.
אז בוא, קדימה, אתה נגד, אתה בעד. זה טוב לספח את יהודה ושומרון למדינת ישראל, מה המשמעויות, למה לא, למה כן?
נתחיל אולי באמירה כללית, ונרד אולי לרזולוציות קצת יותר מורכבות. בגדול אין לנו התנגדות אידיאולוגית לסיפוח כזה או אחר. ההתנגדות שלנו נובעת מתוך גישה פשוט מאוד פרקטית, מה זה עלול לגרום אם אנחנו נתמוך או נלך אחרי סיפוח חד צדדי כזה או אחר.
מה זה עלול לגרום, okay. מתי? בזמן אמת, מיד לאחר מכן, okay. מבחינת השטח או בראייה למרחוק יותר?
אז בוא נסביר. בעיקרון, אנחנו מאוחדים, כמו הרבה מאוד אחרים, סביב התמיכה בסיפוח בסוף היום של גושי ההתנחלויות המרכזיים, שזה גוש עציון, מעלה אדומים, ואולי אפילו בטווח החוק יותר של בקעת הירדן. אבל, ואני אומר את האבל הזה בצורה מאוד מאוד חדה, סיפוח חד צדדי שלא יהיה במסגרת הסדר כולל שמקובל על כל הצדדים, אחריתו עלולה להיות קשה מאוד, משום שהתגובות תהיינה קשות. תהיינה קשות, ועלולות לדרדר אותנו לסיטואציה שאנחנו בכלל לא רוצים להיות שם כרגע.
כלומר, אני אומר את זה במילה אחת, חשש מאיזושהי אינתיפאדה חדשה.
לא רק אינתיפאדה, אבל בוא נאמר ככה, ישנה אמרה שחוקה עד לזרה, אבל מה לעשות, אפילו קלישאות, יש להם לפעמים אמת. למה לתקן משהו שלא התקלקל? מה קרה עכשיו, בעת הזאת, שיש איזה כורח לעשות סיפוח? מה קרה?
מה קרה? יש נשיא אוהד בארצות הברית שנותן גב לעשות את זה, מה שאולי לא יקרה בעוד חצי שנה ויותר. לנצל הזדמנות, כי משאלתך אני מבין שאתה לא נגד העיקרון של לספח את יהודה ושומרון, אלא חושש מהתגובה של הפלסטינים, למה לעשות זה בצורה מהירה ולא בהסכם?
תראה, אני אסביר. לא קרה שום דבר דרמטי במצבה הגיאופוליטי של ישראל בתקופה האחרונה. שום דבר דרמטי. מה שקרה דרמטי זה אולי אותה תמיכה משתמעת של טראמפ בסיפוח חד צדדי של ישראל, וגם זה לא מדויק. כי מי שקורא בצורה מדוקדקת את תוכנית טראמפ רואה שמדובר על תוכנית חבילה שבה ישראל מכירה גם במדינה פלסטינית, אמנם רק על 70% מהשטח, אבל מכירה במדינה פלסטינית,
אבל אני חושב ש... רגע, אבל אני חושב שכן קרה משהו דרמטי, או צירוף של כמה דברים דרמטיים. סעודיה שפתאום מתקרבת וגם בעד, ועוד מדינות ערב שלא נותנות גב לפלסטינים בעניין הזה, כמעט לגמרי, חוץ מירדן, מאינטרסים פוליטיים ממש צמודי אזורי, וזה דרמטי.
אני מסתייג מהמילה דרמטי, אני יכול להסכים
משמעותי.
עם הערכה, אני יכול להסכים עם הערכה שמדינות המפרץ המתונות, ובראשן סעודיה, אכן רואות מקום עכשיו להתקרב לישראל. אלא שהמקום להתקרב לישראל לא נובע מתוך גישה שונה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא מתוך חשש משותף מהאיום האיראני. ואנחנו במו ידינו, באים ולוקחים את האיום האיראני, שמים אותו בצד, ומחממים על אש כבר יותר גדולה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. למה? מה קרה? אומרים לנו, יש הזדמנות היסטורית. למה הזדמנות היסטורית? אני מחפש את שר ההיסטוריה שמקהה בנו, כן? ואומר לנו, תספחו כבר, מי זה שר ההיסטוריה הזה? על מה מדובר פה? למה הזדמנות היסטורית? זה אולי הזדמנות היסטורית לבוא עכשיו ולהסתכסך עם עוד גורמים בעולם. למה לנו עכשיו להסתכסך?
חשוב מה יעשו היהודים, לא מה יאמרו הגויים, אמר בן גוריון, נדמה לי.
תראה, בן גוריון, כבודו במקומו מונח, ואני חושב שזו אמירה מאוד יפה, אבל למה להכניס את ישראל עכשיו למערבולת שהיא לא זקוקה לה, כשהיא מתמודדת עכשיו עם נזקי הקורונה, עם הנזקים הכלכליים של הקורונה, עם שסע פנימי שאנחנו לא יודעים לאן הולך להביא, אז למה להכניס עוד גורם לתוך העסק הזה?
רולי גירון, אנחנו חייבים לסיים. בחיר המוסד לשעבר מתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר. תודה לאסתי פלד, דוד גדלוביץ', מוטי קופר, תודה לכם שהייתם איתנו. להשתמע, בוקר טוב, יום טוב.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה. עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה. זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
באנו לעשות לכם שמח, כן, זה אמיתי. השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו. 100 הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונטים עם כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 שח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים. איזה מניפיק. אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים, שכולם מצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות של כולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה. חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
רשת מלונות ציפורי קלאס חוזרת ובגדול. בואו לנפוש במלונות ציפורי בחפץ חיים או בטבריה, בשבתות וסופי שבוע ובכל השנה. תענו מארוחות גורמי משובחות, חדרים מפוארים ומגוון פינוקים שישאירו לכם טעם של עוד. פתחנו גם את מחלקת האירועים בימי העיון. מגוון האולמות המהודרים, התפריט הישיר והחשיבה על כל פרט יהפכו כל אירוע שלכם למושלם. ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
קיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין, 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
אזרחי ישראל, אנו שמחים לבשר לכם על צעד נוסף באסטרטגיית היציאה ובחזרה לשגרה יציבה. אנחנו ברשת יש, יחד עם חברות מזון מובילות במשק הישראלי, גיבשנו עבורכם את פרויקט חזלש, המעניק לעשרות אלפי מחזיקי כרטיס אשראי יש הטבה בסך כולל של 2,000 שקלים לרכישת מוצרי צריכה ממגוון מותגים ברשת יש. התהליך פשוט וברור, אתם נכנסים לסניפי רשת יש עם כרטיס אשראי יש, מקבלים את פנקסי קופוני ההנחה בסך 2,000 שקלים וחוזרים לשגרה יציבה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. תודה רבה לכם, כפוף לתנאי הקופונים, פרטים בסניפים.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? הבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בכל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. חבר הכנסת אבוטבול משס השיב בחריפות על מתקפת ימינה ביממה